הדרך לבית. כל מה שרוכשי וסוחרי דירות צריכים לדעת. מבית מדלן.
שלום וברוכים הבאים להדרך לבית, הפודקאסט של מדלן. אני מיכל פלד פליישר, מנהלת התוכן של מדלן, ואיתי נמצא גל אביטה, מנהל בכיר במדלן.
אהלן, שלום,
והיום
שלום.
והיום אנחנו עוסקים בשאלה ש... אולי הכי כואבת, אני חושבת, לרוכשי הדירות, שזה האם אפשר להוריד בכלל את מחירי הדיור. ולצורך זה הבאנו לכאן את ירון. ירון, אתה יכול להציג את עצמך?
אוקיי, אז לי קוראים ירון סליחה, ואני הבן אדם היחיד ב-30 השנים האחרונות שהצליח להוריד את מחירי הדיור ו5 שנים ברציפות.
אוקיי.
בין השנים 2003 עד 2007, חיינתי כחשב הכללי של מדינת ישראל וכמנהל המדיניות הכלכלית שלה, והשינויים שביצעתי מתחילת 2003 במדיניות הכלכלית, הם הצליחו להוריד ברציפות את מחירי הדיור מ-96 משכורות ממוצעות לפני שבאתי, ל-80 משכורות בסוף 2007, ולאחר שסיימתי את חיונתי, שינו חזרה את המדיניות למאפיינים שהיו לפניי, ולכן שוב חזרו לעלות מחירי הדיור עד שהם היום הם 170.
וואו, כן. אז אני רוצה לשאול אותך, האמת שאני רציתי להתחיל בשאלה קצת אישית אפילו, איפה אתה גר?
כל חיי גרתי ואני גר ברמת גן.
אני מרמת גן במקור.
נולדתי ברמת גן, גדלתי ברמת גן, ואני ממשיך לגור ברמת גן, אני אוהב מאוד את העיר.
בדירה בבעלותך?
כן, בבית פרטי בבעלותי כבר.
באיזה שכונה?
בגבעת הברושים.
גבעת הברושים אני לא מכירה. מעלה הברושים, אני מכירה את הרחוב.
רוב חיי גרתי לפני גבעת הברושים, ולא הכרתי את גבעת הברושים בעצמי, למרות שאני רמנגני.
זה, טוב, שכונה שלא מוכרת לי בזה, ודירה בבעלותך, בית בבעלותך.
כן.
אוקיי. וקנית אותו כשכמה משכורות היה לזה? או שקנית עם משכנתה? איך זה הולך?
בואי נספר לך משהו.
בבקשה.
את הדירה הראשונה שלנו, כן. רכשתי, אני ואשתי, רכשנו ממש לקראת החתונה שלנו. ואז באותה עת חיינתי כיועץ הכלכלי של ראש הממשלה. Okay. באתי ואמרתי לאשתי, תשמעי, אם לא נקנה, נוכל לקחת את הכסף, להשקיע אותו אפילו באג"ח ממשלתי, לקחת חלק מהריבית שנקבל, לסחור דירה יותר גדולה מהדירה שנקנה, ועוד יישאר לנו עודף ומקום. אז היא אמרה לי, יישאר לך עוד עודף. אישה, חפש. קלה אחרת.
אוקיי.
אנחנו קונים דירה, כי זו מדינה משוגעת, ותמיד צריך נכס על שמך. וזה אחד הלקחים הכלכליים הכי חשובים שאפשר לזכור. אני אמנם הורדתי את מחירי הדיור, ואני לא צוחק, 5 שנים ברציפות. אבל אני לא יכול לערוב ש... אחרי שאני אסיים, לא יחזרו חבורת מנובלים ויעלו את מחירי הדיור שוב.
כן.
והם עשו את זה בכוונה, עם מדיניות שבכוונת, ותוצאתה לא יכולה להיות אחרת, אלא עליית מחירי הדיור. אני הזהרתי את נתניהו ב-2009, שמה שהוא עושה יחרב לצעירים את העתיד שלהם, ושהוא יגרום לעליית מחירי הדיור ב-50% תוך 3 שנים, וזה בדיוק מה שקרה. אני הזהרתי אותו ב-4 עיניים, אני הזהרתי אותו בפומפי, ואני חזרתי והזהרתי כל הזמן. ולצערי, התעלמו ממה שאמרתי. והיום אנחנו כבר עם 170 משכורות. כן. ואני אומר לצעירים, אפשר להוריד את מחיר הדיור, אני יודע לחזור ולהוריד את מחיר הדיור, ואני יודע לעשות את זה אפילו מהר. ולהורים שכבר קנו דירה, אני אומר מאוד פשוט, אין לכם מה לפחד מירידת מחיר הדיור. כל עוד אין לכם יותר דירות מילדים, אתם תרוויחו. כי גם אם מחיר הדיור ירדו נניח ב-10% מ-2 מיליון ל-1.8 מיליון, אז אולי אתה תפסיד 200,000 שקלים, תפסיד על הנייר. 200,000 שקלים על הדירה שקנית, אבל הילדים שלך יחסכו 200,000 לכל דירה, זה א', וב', כשאתה תרצה לעבור לדירה גדולה יותר, אז גם היא הוזלה ב-10%. אז כולנו נרוויח, חוץ מהבנקים והקבלנים,
אז זה הפוליטיקאים. זה אחד מהתיאוריות שיש, שבעצם בעלי האינטרסים הם בעלי נכסים.
אין להם שום אינטרס להוריד...
עוד פעם, גם מי שיש לו 4 דירות.
אוקיי.
יש לו 9 נכדים. כל עוד אין לך יותר דירות ממספר הצאצאים שאתה חפץ בעיקרם, אתה רק תרוויח מירידת מחיר הדירות.
אבל אני שואלת באמת, זו שאלה עקרונית.
אבל מישהו יפסיד, מי יפסיד? הממשלה שהתרגלה לסמים האלה. היא חיה מהעושק שהיא עושקת אותנו, מהמיסים, מיוקר המחיה, שמעלה את הכנסות המע"מ שלה, וכמובן מעליית מחירי הדיור, שכל שקל שדירה מתייקרת, 60 אגורות הולך אליה. ואז יש לה המון כסף לבזבז על משרדים מיותרים, על חברות ממשלתיות, על פנסיות תקציביות. אולי על מלחמות, לא תמיד הן תלויות בנו.
כן.
אבל בהחלט על הבזבוזים שלהם, זה מצד אחד. וב' הם יכולים לממן בזה עוד הטבות מס לחברות הגדולות, לטייקונים שהם חפצים בעיקרם.
כן.
בקיצור, הפרה החולבת הזו שקוראים לעם ישראל, מממנת את כל הקרנבל הזה, בין היתר דרך עליית מחיר הדיור. אנחנו צריכים לעבור גמילה, להפסיק לחלוב את הציבור, ולהתחיל להרוויח מייצור, מצמיחה, מתוצר אמיתי. לא מקירות. קירות לא מייצרים כלום.
אני רוצה להגיד שאני חושב שהתיאוריה הפופולרית, אולי הכי פופולרית אצל עם ישראל,
שלא בונים מספיק.
שלא בונים מספיק. אני יודע שלך יש סיבות, אתה מייצג סיבות אחרות לחלוטין, אולי ההפך מכך.
חד משמעית. אגב, אספר לכם סיפור. יום אחד מתקשר אליי משה כחלון, שהיה שר אוצר, והיה שר אוצר טוב.
כן.
ואומר לי, תקשיב, אני קורא בבוקר רעיון של ליברמן, שהיה אז שר האוצר, ואני מאוד כועס. הוא לא מטפל במחירי הדיור ומשתוללים. אני כל בוקר קמתי ונסעתי לפני הגעה לעבודה לעיר אחר עיר, לפרויקט אחר פרויקט, כדי לשחרר צווארי בקבוק, כדי לוודא שמשחררים עוד קרקעות, שבונים יותר מהר. והוא לא עושה כלום. אמרתי לו, משה, איזה קטע. אתה עשית את זה כל יום, ולמרות זאת מחירי הדיור עלו אצלך. אני ונתניהו ב-2003 לא רק שלא עשינו את זה, בנינו הכי מעט ואצלנו מחירי הדיור ירדו. לא שאלת את עצמך איך זה יכול להיות? שימו לב, בשנים שלי באוצר בנו הכי פחות.
כן.
ומחירי הדיור ירדו.
כן. למה? אני רוצה שתסביר את זה.
כן. כי מחיר של מוצר נקבע לפי הביקוש וההיצע. מעולם לא רק לפי ההיצע. אין דבר כזה.
בסוף בין הפער מהביקוש להיצע.
בדיוק, בין הפער בין הביקוש להיצע. עכשיו, מה הממשלות ב-15 השנים האחרונות עשו? הם הגדילו את ההיצע. למה? כי הם ניפחו את הביקושים. הם ניפחו את הביקושים הרבה יותר מהגידול בהיצע. יצרו פער בין הביקוש להיצע שעלה את המחירים, ואז עשו אקזיט, מימשו, מוכרים לך.
אתה אומר,
למה למכור 40,000 דירות אם אני יכול למכור לך אותם ב-60 במחיר כפול? הם העלו את ההיצעים מ-40,000-50,000 ל-60,000-70,000, אבל ניפחו את הביקושים מ-50 או 40 ל-150. איך הם עשו את זה? הם עשו את זה דרך יוקר המחיה. החיבוק למונופולים, ליבואנים הבלעדים ולבנקים, שאלה את המחירים במשק, תבינו רגע, בשנים שלי באוצר, המחירים בסופר, עזוב רגע דיור, המחירים בסופר היו 90% מהמחירים בארצות הברית ואירופה המערבית. זאת אומרת, בממוצע, 10% יותר נמוכים. היום הם 135%. מינוס 10% עלינו לפלוס 35%. למעשה, ההוצאה של משקי בית, שהיא 1,000 מיליארד שקלים, הייתה אמורה להיות 750. רק 750.
כן.
אנחנו כבר הרווחנו את ה-1,000 מיליארד. היינו אמורים לשלם איתם 750 ועוד 250 להניע את גלגלי המשק. במקום זה, אנחנו מבזבזים את הכסף, זורקים אותו לפח, או מעלים אותו על מזבח המונופולים, היבואנים הבלעדיים והבנקים. עכשיו, מכיוון ש-250 מיליארד שקל חסרים מגלגלי המשק, המשק צומח לאט מדי. במקום 4% לנפש שצמח בתקופתי, הוא צומח 1% לנפש במקרה הטוב. עכשיו, מה זה עושה? אם אתה לא ממש את פוטנציאל הצמיחה שלך, אז גם אין הזדמנויות השקעה אלטרנטיביות.
אגב, מאז השנים שלך באוצר, הריבית הייתה 4%, לא הייתה 4%? הצמיחה בעצם היא הייתה מאז פחות מ-4% ועד היום?
עוד פעם, הצמיחה לנפש בשנים שלי באוצר הייתה בין 3.5% ל-4% לנפש, שזה בין 90% ל-100% מהפוטנציאל שלנו, אי אפשר לצמוח יותר. מאז שאני עזבתי, הצמיחה הממוצעת בישראל לנפש, ריאלית, כולל מחירי הדיור, פחות 100%.
וואו.
כן.
הפוטנציאל 4% לנפש, צמחנו בפועל פחות 100%. ריאלית. כתוצאה מכך, אם בשנת 2007-2008, ההכנסה הריאלית לנפש הייתה 62% מההכנסה הריאלית בארצות הברית, שזה אגב C של כל הזמנים שלנו.
כן.
ערב המלחמה היא כבר הגיעה ל-48% בלבד. למה? כי האמריקאים צמחו 2% לנפש, אנחנו בקושי 1%, אז לאט לאט הלכו כן. הפערים והתרחבו. עכשיו, אם אתה לא צומח את מלוא הפוטנציאל שלך, רבע בעצם מהפוטנציאל שלך, אז אין מספיק הזדמנויות השקעה. עכשיו, אין מספיק הזדמנות השקעה, אז במה ישקיעו?
ברוכים לנדלן.
עכשיו, לא שכל עם ישראל הלך לנדלן, אבל מספיק שמעט הלכו, זה יגדיל את הביקושים. הגדלת הביקושים, העלתה את המחירים, זה יצר ציפיות לעליות מחירים, זה יזרים עוד ביקושים. וככה אנחנו בכדור שלג שהלך והסתחרר. הדרך לעצור את זה, כן. היא לשחרר מהשבי, קודם כל את החטופים שלנו.
זה נכון.
זה בטוח.
אבל גם את ה-250 מיליארד שקלים שחטופים כרגע בידי בנקים, מונופולים, חברות ממשלתיות, יבואנים בלעדים וחוסר היעילות של הממשלה. לשחרר את ה-250 מיליארד שקלים האלה. מספיק שנשחרר 20-30 מיליארד בשנה, אנחנו נניע פה צמיחה מטורפת. הצמיחה המטורפת תעשה שני דברים שילחצו את מחירי הדיור. ראשית, תייצר הזדמנות השקעה אלטרנטיביות. וכתוצאה מכך, היא תזרים את הכסף אל מחוץ הדיור. מי הפסיכי שיקנה דירה כדי להזכיר לך אותה בצועת שכר דירה של 2.5%, אם אני יכול לייצר לך הזדמנות השקעה סולידיות ב6%, שלא נובעים מאוויר, אלא נובעים מצמיחה אמיתית. הדבר השני, שהריבית הריאלית חייבת להיות מתואמת עם הצמיחה. ככל שהצמיחה גבוהה יותר, הריבית הריאלית עולה. ככל שהצמיחה נמוכה יותר, הריבית הריאלית יורדת. כשהצמיחה עולה, הריבית תעלה איתה. וכמות הכסף תצטמצם, ולכן, או קצב גידול כמות הכסף כן. יצטמצם, ליתר דיוק. ולכן לא יישאר כסף עודף שירדוף אחרי נדלן סתם.
וזה משהו שאפשר לעשות בטווח הקצר?
המיידי.
המיידי.
אני מבטיח לך, מיד כשאני אכנס לתפקיד שר האוצר, מיד אתה תראה את מחירי הדיור מתחילים לרדת. מיד. אתה יודע למה? כי אני מיד... ישבור לכל המונופולים והיבואנים הבלעדים את כל העצמות. אני אעשה את זה בכמה צעדים מיידים. הדבר הראשון שאני אעשה, ייקח את הפטור מיבוא אישי חופשי ממכס ומעם, שהיום לצרכים אישיים, לא למסחר,
עד 75.
היום מוגבל ב-75 דולר, ואני אבטל את ה-75 דולר ויאמר לעם ישראל, תהפכו ליבואנים של עצמכם. תייבאו בעצמכם לשימוש אישי, לא למסחר, ב-700 דולר, ב-7,000 דולר. אל תיכנסו לסופר פארם, אל תקנו בזרה בישראל, אל תקנו מאף יבואן, כנסו לאתר שלו בחול, תזמינו בדואר, תייבאו לעצמכם. זה יוריד את המחירים בעשרות אחוזים.
זה יאלץ אותם.
זה יאלץ כן, אותם להוריד את המחירים למחירים של אירופה.
כן.
עכשיו שים לב, אני בעצם... ישחרר אותנו מהכלא, כי היום, כשאתה רוצה לקנות משחת שיניים, אתה נכנס לסופר פארם, אתה כלוא, אתה חייב לקנות משני מונופולים, מהמונופול של סופר פארם, שקנה מהיבואן הבלעדי. אני אשחרר אותך. לא תצטרך ללכת לסופר פארם, לא תצטרך לקנות מהיבואן הבלעדי, אתה תיכנס לאמזון, או לזרה בצפרד, או להי הרב, או לא משנה, כל אחד, אתה יודע מה, אפילו פסטה לא תצטרך לקנות. כל המוצרים היבשים, אתה תזמין בדואר. לגבי המוצרים הרטובים, אני אבטל את כל המכסים, כל מכסות היבוא, שחרר את המשק. עכשיו, זה ישחרר לנו עשרות מיליארדי שקלים בשנה, שהציבור יחסוך. מה הוא יעשה עם הכסף הזה? יגדיל את הצריכה המקומית.
כן.
ולכן זה יניע את גלגלי המשק, ואנחנו נוכל להשתמש בפירות הצמיחה כדי להוריד מיסים. אז אנחנו נרוויח את הצמיחה פעמיים, פעם אחת דרך הצריכה הפרטית, דרך הקטנת יוקר המחיה, ופעם שנייה דרך הפחתת המיסים.
מה אתה חושב על הצעד שעכשיו פרסמו, שבעצם מבטלים את המכס על יבוא מארצות הברית? זה לא, זה צעד בכיוון הנכון בעצם?
אני מדבר איתך על להוריד את כל המכסים, כן. וכל מכסות היבוא, את מדברת איתי עכשיו על איזה קמצוץ שהורידו?
אתה חושב שזה קמצוץ?
ברור בעצם? שזה קמצוץ, זה שקלים בודדים.
זה לא משהו מהותי, אפשר עכשיו באמת להתחיל להזמין מאמזון.
זה שום דבר, זה יבוא זעיר, קטן מאוד, זה לא ישנה כלום. ומעבר לזה,
כן.
את מוגבלת עדיין ב-75 דולר.
אוקיי.
זה שהורידו את המכסים בלי לשבור את היבואנים הבלעדים, ובלי לעקוף אותם בשיטה שאני מציע,
כן.
לא יעזור לך, זה רק יגרום לנניח לדיפלומט, לייבא יותר בזול, בלי שהוא משלם מכס.
כן.
אבל איפה זה פוגש אותך? את דיפלומט? אתה בעלים של דיפלומט? הוא לא יוריד לך את המחיר באגורה.
כן.
כפי שראינו, כשהדולר ירד, הם הורידו לנו מחירים?
לא.
לא, למה? כי הם השאירו את הרווח הנוסף אצלם.
אבל כשאתה מדבר על...
אתה חייב לאכוף את חוקי התחרות, ולאפשר במקביל מעקף. אז את המעקף דיברתי,
כן.
דרך היבוא החופשי האישי לצרכים אישיים, ודרך השבירה של המונופולים והיבואנים הבלעדים. לגבי השבירה של היבואנים הבלעדים, זה פשוט. אם את יבואנית, נניח את דיפלומט, ואת יבואנית של יותר מ-40% נניח מקולגייט, אז את קולגייט. את לא יכולה להסתתר, את קולגייט. ואם את קולגייט, את לא יכולה להיות יבואנית גם של, לא יודע, של אלמקס, או של אורל-בי.
כן.
תחליטי מי את.
או, זה...
או שאת כן. יבואן, ואם את יבואן, את לא יכולה להשתלט על היבוא של כל היצרן.
אבל איכשהו הם תמיד יודעים לעשות את זה 39.9, ואז אחיו הוא בעצם היבואן של אלמקס, ואת בדודה שלו היא של...
אין,
הם
אין
מתחרים עיוור, אחד בשני בתוך המשפחה.
אין עיוור יותר גדול ממי שמתעקש לעצום את עיניו.
אוקיי.
אני לא מכיר את החוכמות האלה, אני רואה חשבון עיראקי.
אוקיי,
עליי יותר קשה, יותר קשה לעבוד.
כן, אוקיי. אבל יש לי שאלה, שאתה מדבר על אלטרנטיבות השקעה, אני כאילו אדם הפשוט בסופו של דבר. אני, מה אני יודעת, אם ייפול עליי כסף, ואני ארצה לחסוך אותו, לא להוציא אותו, בסדר, קניתי כל מה שאני רוצה.
אגב ממשלתי, תוכניות חיסכון, היום אין את זה, כי אין במה להשקיע.
אז אתה אומר שיהיה אז בסופו של דבר התהליך הזה גם יבוא לאגח, כאילו, נגיד,
יגיע לדרך שוק ההון.
או שחלק מהדרך זה צריך שיהיה באמת אגח ממשלתי מסוים.
לא, לא צריך, דרך שוק ההון.
אוקיי.
כל אחד עם רמת הסולידיות שלו, מאגח ממשלתי וחלה בהשקעות בחברות ממש. דרך שוק ההון, אנחנו נשחרר את הכספים העודפים האלה, ונשלח אותם למפעלים, לעסקים החדשים, לצמיחה, לתשתיות שנייצר.
תגיד, אבל לא היה אף אחד, אתה יודע, זה מסקרן, לא היה אף אחד שב-15 שנים האחרונות שיודע את הדברים שלך ועשה את זה, אנשים בתפקידי מפתח. למה זה לא קרה? מה אתה חושב על זה?
הפוך, בוודאי שידעו. למה אתה חושב שערוץ 12 לא אוריין אותי כבר 17 שנים? תחשוב, מחירי הדיור עולים כל כך הרבה. ערוץ 12 עשה אלפי תוכניות על מחירי הדיור.
הוא שייך לקוקה קולה, הוא שייך למשפחת ורטהיים.
ענית, אבל רק תני לי לענות.
בסדר.
אלפי תוכניות הם עשו על מחירי הדיור. קרן מרציאנו כל שבועיים בערך. מחירי הדיור, מחירי הדיור. לא נראה לה הגיוני לראיין אותי שאני היחיד שהוריד את מחירי הדיור, אשכרה 5 שנים ברציפות. לא נראה לה הגיוני? לא נראה לה הגיוני. את יודעת למה? כי אני מוכרם שם. ולמה אני מוכרם שם? כיוון שמלחמה ביוקר המחייה, פירושו מלחמה בבעלים שלה ובמפרסמים שלה. אז היא לא רוצה שנשמע. מה היא מעדיפה שנחשוב? תגדילו את ההיצע. קשקוש. אני אומר לכם במפורש, אצלי בנו הכי פחות, ואני אומר לכם שגם לא צריך לבנות כל כך הרבה. לא צריך. אצלי 50,000 דירות רדפו אחרי 40,000 זוגות צעירים, ולכן המחירים ירדו. אף אחד לא קנה דירה חוץ מזוגות צעירים. אצלי רוב הדירות, מי שקנה אותם זה הזוגות הצעירים, כמו אשתי, שאמרה, בית אחד יהיה שמנו.
כן. זה השאלה הבאה שלי. בעצם, אתה יודע, אני קראתי שבין שלל התארים שלך, גם יש לך תואר שני בפסיכולוגיה חברתית.
נכון.
האם מה שקורה היום בענף הנדלן הישראלי, הוא לא כבר נוגע בתחומים של פסיכולוגיה, מעבר ל...
חד משמעית.
אגב. הוא לא קשור בכלל לעניינים כלכליים.
זה לא רק ענף הנדלן, זה לא רק ענף הנדלן.
אתה חושב שזה מעבר לזה?
או לא רק ענף הנדלן. מדיניות כלכלית אין לה משמעות, אלא בהשפעה שלה על ציפיות, של צרכנים ומשקיעים ועסקים וכן הלאה. זה האסנס של מדיניות כלכלית, להשפיע על הציפיות. את השילוב של פסיכולוגיה ומקרו-כלכלה אני עושה מי הראשון. הדוקטורט שלי זה בהשפעה על ציפיות. זה הרעיון. אין שום, זה פשוט הזוי שמישהו חושב שהוא ינהל מדיניות כלכלית רק דרך המספרים של לסגור את הגרעון, להגדיל את הגרעון וכן הלאה. בסוף, האסנס, המהות של המדיניות הכלכלית זה השפעה על הציפיות. שאני בא ואומר לך שאני ביום הראשון, ייצר מעקף לסופר פארם ולדיפלומט, זה להניע את הציפיות. לכן אני חושב שהמחירים יתחילו לרדת די מהר, ממש כן. מהר. למה? כי אני הולך להשפיע על הציפיות, ועל הציפיות לא משפיעים בקשקושים קטנים, okay. אלא במכות. את יודעת, ביום הראשון שלי באוצר ב-2003, את יודעת מה עשיתי? לקחתי ערבויות בנקאיות של האחים עופר, של פישמן, של דנקנר, של בורוביץ' ושל מי שהייתה אז החברה הכי גדולה בעולם, ג'נרל אלקטריק, שהפרו חוזים עם המדינה, חילטתי להם ערבויות וביטלתי את החוזה. למה? כדי לייצר לכל ציבור בעלי החוזים עם הממשלה ציפיות שאם הם יפרו חוזה, אם אני לא מאסס להתעסק עם האחים עופר, אני לא אסס להתעסק איתך. את יודעת מה קרה למחרת היום? היה לנו תור של בעלי העסקים שאמרו, רגע, רגע, חכה רגע עם הערבות, אני עומד, תן לי שבוע, אני עומד בחוזה.
אבל אתה יודע, בין החמישה שמות שהזכרת, וזה דווקא מעניין, ארבעה לפחות הם כבר כאילו כמעט לא, אתה יודע, לא רלוונטיים.
למה?
אז, לא,
למה?
אז,
את יודעת למה?
אז לא, אז מה קרה?
רגע, למה?
אז, לא, אז אין טייקונים כבר, זה מה
לא,
שאני אומר.
לא, בגללי.
בסדר,
לא
הורדת
נכון.
את הטייקונים.
לא, 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 את טועה.
מה עכשיו?
את פשוט טועה.
אוקיי.
ראשית, הם התרגלו, תודה, הם התרגלו לחיות על חשבון המדינה.
אוקיי.
הם התרגלו לא להרוויח מעסק. אף אחד מהמונופולים האלה לא הרוויח כתוצאה מיצירתיות. זה לא ביל גייטסים.
כן.
זה חבורה של גזלנים. הם התרגלו דרך הון שלטון. הממשלה עוזרת להם לכבול את השוק, לא לאכוף את חוקי התחרות, לא לייצר להם שום אתגר, לתת להם הטבות מס, והם מרוויחים את הכסף שהממשלה נותנת להם. לא מיצירתיות ולא מתחרות ולא ממאמץ. כן. אז אין פלא שפישמן פשט את הרגל, אני הפסקתי לו את החגיגה.
נכון.
אותו דבר הדנקנרים. זה...
נכון.
ולכן, אלה נפלו לא סתם. עכשיו, את אומרת, אין טייקונים? לא, את פשוט לא מכירה אותם בשמה מחדש. הם היטיבו להסתתר.
אוקיי.
מי זה דיפלומט? מי הבעלים של דיפלומט? את אפילו לא יודעת. שסטוביץ'. את לא מכירה בכלל האנשים האלה, ביקורי שדה. מי זה? מי זה? אנשים לא מכירים, הם למדו להסתתר. א', מכיוון שהם ראו מה קרה לטייקונים הקודמים, שלא רק הרוויחו והשתינו עלינו מהמקפצה, אלא עשו את זה בפומפי. כן. עשו את זה בפומבי, התראינו כל הזמן, כאילו הם גיבורים גדולים, ועשירים גדולים, גאונים גדולים. ואז הם משכו אש. אז הטייקונים החדשים למדו לא למשוך אש, להסתתר. הם לא מתראיינים, החברות שלהם הן פרטיות בדרך כלל, ולא נכון. ציבוריות, אז את פשוט לא מכירה אותם.
אבל הם קיימים, אתה אומר.
קיימים?
הם עדיין קיימים ושולטים.
כנסי לסופר ותבדקי.
אז זהו, את מדבר אבל על הטייקונים של צריכה בעצם.
אני מדבר על כל הטייקונים שגורמים לך לשלם 35% יותר. על מי אני מדבר? איזה טייקונים? אגב, הם לא רק עושקים אותך דרך הכיס בסופר, ודרך מחירי הדיור, הם גם עושקים את הממשלה. הם עושקים את הממשלה דרך זה שהם מארגנים לעצמם מטבות מיסים, הלוואות מסובסדות, כל מיני מענקים. ומי מממן את זה? את. לא רק שאת משלמת את המחירים הכי עיקרים בעולם המערבי, גם חלק לא מבוטל מהמיסים שלך הולך למקומות לא יעילים. ועוד לא התחלתי לדבר על החברות הממשלתיות, והפנסיה התקציבית, ומשרדי הממשלה המיותרים, והכספים הקואליציונים. כל הדברים האלה גם כן גורמים לעליית נטל המס, שמעלה את יוקר המחיה.
אבל אני אשאל אותך משהו דווקא, אני רוצה לקחת את המבט הצידה למקום שהוא כביכול אחר, לפי מה שאני יודעת, שזה בעצם כל ההייטק. ונוצר פה שכבה חדשה של מיליארדרים, שכן, מעבודה קשה, מה שיש להם במוח, בנו ועשו וייצרו. עכשיו, אני בעיקרון בהתחלה רציתי לשאול אותך אם
כמה?
זה משפיע על
מחירי... כמה מיליארדרים? כמה? 10, 20, 50? אנחנו 10 מיליון איש.
Okay.
זה שיש פה 50 מיליארדרים ועוד 2,000 מיליונרים. בסדר, נו, אוקיי, אני מפרגן להם, אחלה.
זה
מה
לא
זה
משפיע?
קשור אלינו?
זה לא משפיע על מחירי הדיור?
תקשיב זה... טוב. היום 10% מכוח העבודה הם בהייטק. ויש עוד 90%, נכון?
כן.
אני מספר לך שב-2007-2008, כשסיימתי את התפקיד, הגענו לשיא של כל הזמנים, 62% מההכנסה הריאלית בארצות הברית. אני לא זוכר כרגע בעל פה איזה שיעור מכוח העבודה היה מועסק אז בהייטק. אני מהבטן משער סדר גודל של 5-6%, לא יותר מזה. אז הצלחנו לעלות מ-5% מכוח העבודה בהייטק, ל-10% שזה שיא עולמי דרך אגב, אז איך הידרדרנו מ-62% מהכנסה הריאלית בארצות הברית ל-48 לפני המלחמה? ההייטק יצר עושר אדיר.
כן.
אבל הוא נזרק לפח. הוא נזרק לפח. כי המחירים פה כל כך תופת, שהנזק שמייצרים לנו המונופולים והיבואנים הבלעדים, זה 250 מיליארד שקל בשנה. בשנה. זה מטורף. זה הרבה יותר גדול ממה שיצר לנו הייטק. זאת הנקודה. זאת אומרת שאילולי הייטק היינו במצב עוד יותר גרוע. אבל זה לא מספיק. הייטק לא מספיק ולא הספיק בחיים כדי לשחרר אותנו מחצי מהנזק שעושים לנו, עושה לנו המדיניות המטורפת הזו.
עכשיו אני אשאל אותך בתור בן אדם שיש לו, מן הסתם יותר שעות נתניהו מלי, זה בטוח, ולא מעט שעות נתניהו.
בואי, אל תעשי מזה, את מחייכת, כאילו נהניתי מהן.
לא?
רוב השעות שאתה יושב איתו, אתה לא נהנה. בוא.
אבל זה מר כלכלה, זה מה שאני מנסה להגיד.
בוא, נעשה סדר.
טוב, תעשה לי סדר.
הוא שר האוצר הכי טוב שהיה במדינת ישראל אי פעם, ואחד משרי האוצר הכי גדולים שהיו במדינות המערב מאז מלחמת העולם השנייה.
אוקיי.
אבל הגדולה שלו היא לא בזה שהוא מבין כלכלה, הוא לא מבין הרבה.
אוקיי.
אם הוא היה מבין הרבה, היינו נראים ככה.
אני לא יודעת מה קרה.
הוא מבין מספיק, הוא הבין מספיק כדי, והיה אמיץ מספיק, והיה לו גם את הגיבוי של שרון.
כן.
שאם פשטנו את הרגל, כנראה המדיניות לא עובדת.
כן.
אז צריך לשנות אותה. והוא היה מספיק אמיץ להביא מישהו כמוני שגם יודע וגם יש לו את הביצים לעשות.
כן.
זה הגדולה שלו.
זאת אומרת שאם הממשלה לא הייתה פושטת רגל...
זו הגדולה שלו.
כן.
זו הגדולה שלו. אל תתבלבלו. התרומה שלו לתכנון המדיניות הכלכלית, אני אגזים 10%.
אוקיי.
אני אגזים. הוא לא תכנן את המדיניות. הוא הביא את מי שהכין את המדיניות. והוא נתן גב ליישום שלה. הגדולה שלו הייתה פוליטית.
כן.
היא לא הייתה כלכלית תכנונית. אבל, כבודו במקומו מונח, כל הקרדיט, או רוב הקרדיט, על מה שעשינו ב-2003, שייך לו, הוא החליט לעשות את זה, והוא הלך עם זה עד הסוף.
כן.
וגם שילם מחיר יקר. בבחירות של 2006, אנשים לא זוכרים, הציבור גלגל אותו בזפת ונוצות,
כן.
וזרק אותו מכל המדרגות.
כן.
הרי המדיניות הזאת שעשינו, כשאני מספר לך, שחילטנו ביום הראשון ערבויות, כן. לאחים עופר, מה את חושבת שאחים עופר עשו? חיבקו אותו?
לא.
הוא העמיד את כל צבא הטייקונים הזה, על הראש שלו. הוא אמר לי, אני זוכר אז באחת השיחות, אני משלם מחיר פוליטי מאוד כבד על התוכנית שלך. חסר לך שהיא גם לא תעבוד. אני זוכר את זה היטב. ומה הטרגדיה? שהיא עבדה והציבור לא נתן לו את הקרדיט. ואז בבחירות של 2009, הוא אמר לעצמו, מה, אני פרייר? די, אני אחבור עם הטייקונים. וזה מה שהוא עשה.
אז בעצם עכשיו אתה אומר, מה עובר עליו עכשיו? עכשיו הוא פשוט...
עכשיו אני אומר דבר מאוד פשוט.
כן.
אני צריך לחזור לאוצר.
אוקיי.
ואני הולך לחזור לאוצר.
אוקיי.
ואני הולך לחזור עם 4 מנדטים לפחות, כדי להכריח אותם לעשות מה שצריך.
אתה תוכל לחזור לאוצר?
את שואלת גם?
כן, לא, בהנחה שנגיד, אתה יודע, אני לא יודעת מי, אם הוא זוכר, מן הסתם, הסקרים אומרים שהוא כן יכול להיות, אתה יודע, ראש ממשלה הבא גם.
מאוד יכול להיות שהוא יהיה ראש הממשלה
הבא.
ניתן
לך להיות שר האוצר?
עם 4 מנדטים אני גם לא אשאל אותו.
Okay.
אני צריך 4 מנדטים כדי להכריח את הקואליציה לשים אותי כשר האוצר.
אוקיי. Okay. כל קואליציה.
כל קואליציה. אני לא פוסל אף אחד, למרות שאני ימני בדעותה, יש לי עדפות. אני מעדיף קואליציה ימנית.
אוקיי.
אבל יש לי מטרה אחת. המושכות באוצר חייבות לחזור לידיי. כדי שאני אוכל להוריד את מחיר הדיור, להוריד את המחירים בסופר, להפחית מיסים, להפוך את המדינה הזאת חזרה לכלכלה פורחת ומשגשגת בשביל הצעירים שלה קודם כל.
אבל זה אפשרי בכלל, אתה יודע, עכשיו אנחנו קצת מוקצים בחוץ לארץ, טורקיה כבר, אתה יודע, אין יחסים עם טורקיה, תבוא ללכת להגיד שאתה מישראל בחוץ לארץ זה כבר ככה ככה, אתה יודע, אנשים, יש את כל המערכונים שאתה אומר שאתה ממלטה, שאתה אומר שאתה מיוון אפילו, כל מיני כאלה. אז השאלה אם זה לא כבר מעבר לזה, אתה מבין? אם זה לא...
אם הייתי אומר לך,
כן.
שצריך לייצר 250 מיליארד שקל חזרה חדשים, אז זה כבר באמת משימה כבדה.
אוקיי.
אני מספר לך שאת ה-250 מיליארד כבר הרווחת אותם.
אוקיי.
אני לא צריך לייצר אותם. אני רק צריך לשחרר אותם. והכוחות והחוקים נמצאים בידי שר האוצר, המפתחות, המושכות, לפחות ל-80-90% מזה, נמצא בידי שר האוצר. אני לא צריך חוקים חדשים, אני לא צריך את בתי המשפט, אני לא צריך אף אחד. אני צריך 4 מנדטים בכנסת, זה מה שאני צריך. ואני אומר לך, אני מסתובב בכל הארץ בשנה האחרונה. אני נפגש עם המון צעירים, ואני רואה את הצעירים מצטרפים אליי בהמוניהם, בהמוניהם. אנחנו כבר מפלגה גדולה, חזקה, עם המון פעילים, עם המון שטח. תיכנסו לרשתות החברתיות, תיכנסו לאתר המפלגה בדף של פעילויות השטח. אולי תרצו גם להצטרף אלינו. הצעירים מבינים שהם מכרו אותם, והם לוקחים את המפתחות לידיים. מספיק עם 120 בובות על חוט שמכרו אותנו. האפסים האלה צריכים ללכת הביתה, ואנחנו צריכים לקחת את המושכות לידיים. וזה מה שאני מתכוון לעשות.
הבנתי.
אתה יודע, גילוי נאות...
הצבעת לי.
ב-2021? במרץ 2021? אני רוצה להגיד לך, לא רק שהצבעתי לך, אני חושב שרוב האנשים ששאלתי אותם, סליחה, ודיברתי איתם עליך, אני חושב שלמעלה מ-90% היו בעדך.
והפחידו אותם.
זה לא תורגם. בסוף זה לא תורגם.
לא, זה תורגם, אבל הפחידו אותם. ניהלו קמפיין נגדי. כל כלי התקשורת המסחרים ניהלו קמפיין נגדי. אתה לא עובר, אתה לא עובר, אתה לא עובר. שיחקו גם בסקרים. אני חוזר ואומר, שיחקו בסקרים. לא יקצו קולות של מתלבטים אליי, אלא רק למפלגות הקיימות. דיברתי על זה 18 פעם, אין טעם לחזור. נוהל קמפיין והפחידו את רוב המצביעים שלי. ומה יצא? המצביעים משני הצדדים. במקום להצביע לי, הצביעו ל-120 הגזלנים האלה.
כן.
אנחנו במו ידינו העלינו לשלטון 2 ממשלות. ממשלת הסו-קולד שינוי וממשלת נתניהו שעשו בדיוק אותו דבר. אלה אוחזים בגרונם של אלה. אבל שני הצדדים שיתפו פעולה עם הבנקים ועם המונופולים ועם היבואנים להמשיך ולעשוק אותנו. הם העלו את מחיר הדיור, הם העלו את המחירים בסופר, הם העלו מיסים וטילו גזרות, הם המשיכו את הבזבוזים עם הכספים הקואליציוניים. חבר'ה, פעם שעברה הפחידו אתכם. מספיק. מי שחוזר על אותה טעות, זה כבר מזוכיזם.
תגיד, אם נחזור רגע שנייה לנושא של מחירי הדיור והנדלן, מה אתה חושב על ההתערבות הממשלתית בדמות מחיר למשתכן, מחיר מטרה, אנחנו מכירים את זה.
לבטל את הכל.
הכל?
הכל. לא מתכוון לעשות את זה. הכל אני מבטל.
תסביר.
שום דבר. אני חוזר ואומר, הצמיחה המטורפת שאני אייצר, תוציא את כולם משוק הדיור. היחידים שישארו זה הצעירים. לא יצטרכו בשבילהם, לא מחיר למשתכן, ולא קשקושיאדה אחרת, שעולה מלא כסף, מלא כסף, וצעירים מעטים מרוויחים. אני רוצה לדאוג לבית לכל צעיר, לא לאיזה קומץ ששלחו אותו להגרלות נוסח מונטה קרלו, ועכשיו שיחכה איזה 7 שנים, אולי יצא מזה משהו. אני הולך להחזיר את מה שהיה בתקופתי, שמחירי הדיור יורדים, שהשכר עולה, שהצעירים יכולים לקנות דירות, ושהם לא מוצאים בכל דירה תחרות עם אנשים מבוגרים, שיש להם יותר כסף ויותר משאבים, וקל להם להוסיף עוד 20,000 שקל ולקחת מהם את הדירה מתחת לידיים. אני הולך לייצר פה צמיחה שתוציא את כולם מהשוק, תשאיר רק את הצעירים. וזה מה שהיה בתקופתי, וזה מה שיהיה בפעם הבאה.
תשמע, הצעירים היום כן קונים דירות, אבל בדימונה, יש, אתה יודע, יש את הטרנד הזה
ש... קודם כל, שיעור הבעלות של משפחות צעירות על דירות, יידרדר דרמטית.
אוקיי.
א', ב', הם או נדרשים ללכת עוד יותר רחוק.
נכון.
ולשלם כמובן בהכנסה. והדבר השלישי, העלו את המשכנתאות. אם בתקופתי אפשר היה לקחת משכנתה, רוב הציבור יכל לקחת משכנתה של 10 שנים ולקנות דירה, היום אתה כבר מדבר על 30. ואם אני אגיע לאוצר, לא בשנה הבאה, כמו שאני צריך להגיע, אלא רק בקדנציה שאחרי זה, את תמציא כבר משכנתה של 40 שנה. זה מה שאת רוצה? אנחנו צריכים לעשות שינוי. ויפה שעה אחת קודם. אין לנו זמן. תראי מה קרה שנה שעברה. בשנה שעברה האוכלוסייה בישראל צמחה ב-2%, אבל התושבים צמחו רק ב-1.3%, איך זה יכול להיות? כי 70,000 איש עזבו את הארץ.
נכון.
צעירים רבים עוזבים את הארץ, וזה עונש. זה העונש של כל המבוגרים שהיו צריכים להצביע לי ב-21, ופחדו לשרוף את הכל. אז מה הם עשו? בגלל שהם פחדו לשרוף את הכל, הם חיזקו את מי שיעשוק אותנו. תגיד לי, אתם צוחקים עליי? לא רק שלא הצבעתם למה שצריך, עוד לקחתם את הכל וחיזקתם את הגזלנים. וזה לא משנה אם הצבעתם לביבי או לפיד וגנץ, זה אותו דבר. אותו הדבר. זה נבלה וזה כן. טרפה.
אוקיי. תראה, מה שאני, אני בכל זאת מנסה לקחת את זה בחזרה לשוק הדיור.
בבקשה. דיור זה הבעיה המרכזית שלנו. לא היחידה, אבל היא הבעיה המרכזית. בלי הורדת מחירי הדיור, אין אופק לצעירים פה. אין אופק לצעירים. עכשיו, אתם צריכים להבין רגע משהו. אדם שקונה דירה ולוקח משכנתה של 30 ו-40 שנה, הוא כבר מגיע עמוק לתוך גיל הפרישה, כשההכנסה שלו כבר ירדה. הרי ההכנסה בפנסיה היא במקרה הטוב תהיה חצי מההכנסה שלך כאדם עובד. אז איך תממן את המשכנתה? מה אתה רוצה? להוריש את הדירה הזאת עם החוב? עם החוב, זה מה שאתה מתכנן? ומה עם הילדים שלך? איך הילדים שלך יקנו דירה? אוקיי, אז אתה לקחת משכנתה של 40 שנה. איך הילדים יקנו? הרי להם זה לא יעצור ב-170 משכורות, זה יגיע ל-200, זה יגיע ל-250. אין סוף.
לא יקנו דירות.
אז הם יזכרו. ואז איך הם ישלמו שכר דירה בפנסיה? ומה אתה חושב, ששכר הדירה לא יעלה? גם הוא עולה.
תראה, אני רוצה לשאול אותך מה דעתך, אתה יודע, בסופו של דבר השוק הנדל"ן הוא, למרות העלייה המתמדת במחירים באמת, הוא מוצא פתרונות. כלומר, יש עכשיו את כל המבצעים ה-80-20, 10-90, 100-0 כבר הגענו בפרויקטים מסוימים. מה דעתך על הדברים האלה? ומה יקרה עוד כמה שנים עם זה?
מה שדעתי זה כמו אדם שיש לו 200,000 שקלים.
אוקיי.
אומר, אני לוקח 100, נוסע למונטה קרלו לקזינו. אידיוט. כמובן מפסיד את כל ה-100,000, ואז בא הבעל לקזינו. הוא אומר לו, נכון, נגמר לך ה-100, אבל יש לך עוד 100 בבית. בוא אני אלווה לך, לא, אל תלך, חבל.
תישאר.
אתה בשבוק. נלווה לך עכשיו 100,000. כן. שתפסיד גם אותם.
אוקיי.
כל הפתרונות האלה שאת מדברת עליהם, זה איך לסבך את הצעירים במשכנתאות והלוואות עוד יותר גדולות.
נכון.
מה שעשינו פה, זה גרמנו לצעירים להגדיל לשיא של כל הזמנים את החוב שמוטל עליהם. בגילי, כשאני הייתי צעיר וקניתי, סיפרתי לכם שאשתי הכריחה אותי לקנות את הדירה הראשונה. אז היינו צריכים משכנתה לשבע שנים.
וואו.
זה כל הסיפור. מטורף. מחירי הדיור היו 70 משכורות.
באיזה גיל זה היה? שלכם?
קנינו ב-97. עד שהגעתי כבר לאוצר, ב-2003, זה כבר הגיע ל-96.
כן.
אבל קנינו ב-70 משכורות, אולי 75, אני לא זוכר בדיוק. היינו צריכים משכנתה ל-7 שנים. הדירה הראשונה, דירה מכובדת, ברמת גן, עלתה מיליון שקל. סליחה, כן, 1,056,000 שקלים. אני חסכתי קצת, עבדתי, כן. אשתי חסכה קצת, קצת קיבלנו עזרה מכל צד, ולקחנו משכנתה. 7 שנים. עכשיו, כל החברים שלי, אנחנו מעמד בינוני נמוך, לא עשירים גדולים. מעמד בינוני. כל החברים שלי, אותו דבר, לקחו משכנתה 7 שנים. אחד לקח ל-10. זאת אומרת, יכולנו לצבור את העון המינימלי לקנות דירה. בגיל 27, ולקחנו משכנתה ל-7, זאת אומרת, בגיל 34.
סיימת.
סיימת. עכשיו יש לך 30 שנה עד הפנסיה.
אתה חי.
לא רק שאתה חי, אתה חוסך. לדירה יותר גדולה, להשכלה של הילדים, להקמת עסק, כל אחד עם מה שהוא רוצה. אבל היום אתה לא יכול לקנות דירה לפני גיל 35. רוב האנשים. הם לא מצליחים לצבור את לפחות 30% מערך הדירה, שאתה צריך להביא הון עצמי. הם לא מצליחים. ואז הם נדחקים לגיל 35, ועכשיו לוקחים משכנתה ל-30 שנה. אז בעצם כל הקריירה שלהם לא חסכו כלום. הם רק עבדו בשביל אותם קירות, אותה דירה.
כן.
כן.
זה טרגדיה, זה אסון. עכשיו, את אותה השיחה הזאת, עכשיו שאני מתאר לכם, אני נשבע פה באלוהים, אני ניהלתי את השיחה הזאת 48 שעות אחרי הבחירות ב-2009 עם ביבי בארבע עיניים. ואחר כך, לאור התגובה שלו, יצאתי לתקשורת ותקפתי אותו. אתה הולך לקבור את הצעירים. המחירים הולכים לעלות ב-50% תוך 3 שנים. אתה לא נורמלי. אתה פשוט לא נורמלי. אין לך לב.
אבל בסופו...
שאת יודעת מה הוא אמר לי?
נו.
אומר לי, תקשיב, אני ער למה שאתה אומר, אני אקח את מנהל מקרקעי ישראל אליי, ואני אדאג שיוציאו יותר קרקעות. אמרתי, הביבי, אתה מדליק פה מדורה, אתה הולך לרכוב על גבו של נמר, אתה תגדיל את ההצע ב-20,000, אבל הטמטום הזה יגדיל את הביקושים ב-100,000. גם אם אלוהים ירד מהשמיים לעזור לך להוציא קרקעות מרמי, זה לא יעזור לך. זה יהיה אסון. אסון.
לא, לא.
מה קרה מאז אנחנו יודעים.
אגב, ובבחירות של 21, מחירי הדיור היו 30% יותר נמוכים. אם הייתי נכנס בבחירות של 21, אנחנו כבר היינו עמוק, עמוק, לקראת תום הפתרון. כי קודם כל הייתי נכנס לא ב-170 מזכורות, אלא ב-140, והיום כבר היינו ב-120. ועוד 4 שנים כבר היינו ב-100. גומרים את הבעיה.
אז כמה דירה ממוצעת היום צריכה לעלות?
דירה ממוצעת צריכה לעלות 80 מזכורות. זה היעד. זה היעד. 80 מזכורות. לשם צריך לחתור. ואפשר להגיע לשם. אפשר להגיע לשם. עכשיו שלא, ניבאל, אני לא מדבר על להוריד את המחיר הנומינלי של הדירה ב-50%. זה גם לא אפשרי.
כן.
אני מדבר על להוריד את מחירי הדיור ב-2-3% בשנה, ולהעלות את המשכורות ב-3% בשנה. המשכורות כמובן יעלו כפונקציה של הצמיחה.
כן.
זה
כן.
לא יקרה סתם. הצמיחה תאפשר להעלות את המשכורות ולהוריד את מחירי הדיור. ואז אתה תשחק את מספר המשכורות לדירה ב-5% בשנה.
כלומר, אתה היד. מדבר על תהליך מאוד הדרגתי בסופו של דבר
למה?
של הירידת
4 המחירים. 4 שנים. אני okay. מדבר איתך לרדת מ-170 משכורות כבר ל-130.
השאלה אם זה לא כאילו יטלטל...
או 140.
כן, אבל זה לא יטלטל את השוק כל כך חזק.
איך יטלטל?
כשבעצם...
את מי זה יטלטל?
תראה, נגיד...
את הצעירים זה לא יטלטל?
את הצעירים, תראה, תלו, מי שקנה דירה בדימונה... תגידי לי מי, מי זה? מי שקרה דירה בדימונה כבר הוא יפסיד.
איך הוא יפסיד? הוא גר בדירה, מה אכפת לו?
הוא לא גר בדירה, הוא מזכיר אותה, או זה דירה להשקעה.
ואין לו ילדים?
ואין...
רגע, ואין לו ילדים?
אוקיי, ואם יש לו ילדים,
אז הם לא שוכרים דירה?
לא, הוא צעיר, זוג צעיר, אני מדברת על כל האלה מהטיקטוק.
וכשהוא ירצה לקנות דירה חדשה, גדולה יותר, אם הוא קנה דירה בקריית שמונה, כנראה הוא לא רוצה, ומזכיר אותה, כנראה הוא לא רוצה לגור שם.
הוא לא רוצה לגור.
נכון? אז איפה הוא גר באוהל? אז הוא גר במקום אחר בשכר דירה יותר גבוה?
כן.
אז אם שכר הדירה ירד, נניח.
אוקיי.
אז ירד מה שהוא מקבל, אבל ירד גם מה שהוא משלם. מה שהוא משלם זה יותר, נכון? וכשהוא יקנה את הדירה האמיתית שהוא רוצה לגור בה, היא תהיה יותר זולה, נכון?
כן.
רק ירוויחו. תזכרו מה אני אומר. רק אנשים שיש להם יותר דירות מילדים יכולים להפסיד. סבבה. אם יש לך 8 דירות, אל תצביעי לי.
אתה יודע, היום יש את הצעירים האלה שיש להם 25 דירות בכל
אז
מיני...
שלא יצביעו לי אלה. נו באמת, מי זה? 2? 5? נו באמת, אנחנו מדברים על כל עם ישראל.
כן.
צריך לדאוג לעם ישראל. אני מספר לך ש70,000 איש עזבו את הארץ רק שנה שעברה. זה מה שאנחנו רוצים. במקום לארגן הגירה לעזתים, אנחנו מארגנים הגירה לאנשים שלנו, לצעירים שלנו.
כן.
אסיה הקטנה, הבת שלך.
כן.
איך היא תקנה דירה?
היא לא תקנה דירה.
היא תקנה אם אני אהיה שר האוצר.
אוקיי.
ואם את לא מצביעה לי, את עושה עוול לבת שלך. זה מה שאת עושה.
הבנתי.
תמשיכו לריב, כן ביבי, לא ביבי.
לא, זה לא...
אלה אוחזים בגרונם של אלה, וכולכם אותו דבר. שני הצדדים אותו דבר. הדור הזה זה דור אבוד. אתם המבוגרים, כן. אתם דור אבוד. אתם מתעסקים במה שלא מעניין יותר. כן ביבי, לא ביבי. איזה הבדל יש ביניהם? איזה הבדל יש בין הגזלנים האלה? הבנטים כן. האלה והלפידים האלה והליברמנים האלה, הם העלו את מחירי הדיור ב-22% בשנה.
לא, מה שאני אומרת...
בשנה! כן. ביבי לקח לו 5 שנים לעלות את מחירי הדיור ב-22% בשנים האחרונות.
כן.
אפילו בשנים הנוראיות של 2009 הוא לא הצליח לעלות את המחירים ב-22% באותה שנה. המקסימום שלו היה נדמה לי 17%.
העלייה של מחירי הדיור היא מכוונת או היא פועל יוצא של איזושהי רשלנות או חוסר הבנה או משהו
אני
כזה?
אני מסביר לך
המהירות הזאת
שהסברתי
זה... כן.
גם לביבי
כן.
בתחילת כהונתו וגם ללפיד לפני שהוא נבחר.
כן, אוקיי.
והם עשו את אותו דבר. מה זה אומר?
או שלא אכפת להם, או שהם, אתה יודע.
להפך, היה אכפת להם מאוד. הם חיו מזה, הרי לפיד ובנט וליברמן התגאו שהם סגרו את הגירעון, זוכרת? בממשלת השינוי סגרו את הרכב, הם סגרו את הגירעון. אלו את מחירי הדיור. הם גלגלו את הגירעון אלייך. הם גלגלו את כל הגירעון על הציבור הישראלי. השיעור החוב הפרטי, הפרטי של משקי הבית בתוצר, הגיע לשיא של כל הזמנים.
אוקיי. אז עכשיו אני אשאל אותך שאלה אחרת. אתה אומר את מה שאתה אומר כבר הרבה זמן.
נכון.
ואתה לא בכנסת.
נכון.
ואתה לא אפילו, אני אגיד לזה, עמדת השפעה על המדיניות, נאמר את זה ככה. אז איפה טעית בעצם?
למה אני טעיתי? אולי את טעית?
אולי אני טעית?
אולי את טעית במרץ 21 שלא הצבעת לי?
אוקיי.
למה אני טעיתי? סליחה.
כן.
לי יש דירות.
אוקיי. דירות?
אני יודע להתפרנס.
כן.
הילדים שלי הוא מסודרים וגם הנכדים שלי.
אוקיי.
לעשות כסף אני יודע.
אוקיי.
עכשיו תשאל את השאלה, את בחרת ממי שיודע לעשות כסף עבורך? או בחרת במי שיודע לעשות כסף עבורו? זו אוקיי. השאלה שאת צריכה לשאול את עצמך. לא איפה אני טעיתי, אוקיי. אלא איפה את טעית. איך אוקיי. את מצטרפת אליי, איך את מביאה עוד מצביעים ועוד פעילים, ומעלה עוד פוסטים, ומגייסת עוד עוקבים, ומארגנת עוד חוגי בית. אנחנו חייבים לחזור לשלטון וכמה שיותר מהר. אין לנו זמן.
אוקיי. מה יקרה בעצם אם ממשיכים ככה?
אז הגענו עד 170, נעלה ל-180, 190, כן. 200, 210. כלום. הצעירים הטובים, היזמים הטובים, עוזבים.
כן.
ואנחנו נמשיך. המשק ישרוד, שום דבר לא יתמוטט, הרי אנחנו אנשי עבודה. הציבור הישראלי עובד הכי הרבה שעות. הוא גם יודע להחזיר חובות. הוא יודע להחזיר חובות. דרך כן. אגב, שימי לב, זה לא סתם הבנקים הגדילו את החוב הפרטי לשיא של כל הזמנים, כי הם רואים שהדיפולטים זהירים. גם בשנה הכי קשה שלנו.
כן.
הקורונה, האינטיפאדה, 2008-2009, בשנה הכי קשה שלנו, הדיפולטים לא הגיעו לאחוז. אחוז.
אז לא נגיע פה לאיזה משבר סאב-פריים כזה של
לא,
אנשים פשוט...
לא, מה פתאום, לא נגיע לשום משבר. ניקח משכנתה עכשיו ל-40 שנה, 50 שנה, נגיע לגיל פרישה, לא יהיה לנו כסף לעשות משכנתה, נעשה משכנתה הפוכה, נשאיר לילדים שלנו אפר. והם יעבדו עוד יותר קשה. את יודעת שב-2007, אמרתי לך, הגענו לשיא של כל הזמנים בהכנסה לנפש בישראל.
כן.
ריאלית, כן? לא תעלולים של מחירים. זוג ישראלי ממוצע עבד בשנה 36 שעות פחות מזוג אמריקאי ממוצע. כמה זה היום, או ערב המלחמה? אתה יודע מה, ערב הקורונה. 150 שעות יותר. זאת אומרת, לקחנו משפחה ממוצעת, הוספנו לחודש עבודה, הוספנו לה עוד הרבה מאוד חובות, כדי לממן את הקרנבל הזה. אבל למה להוסיף עוד חודש עבודה? נוסיף חודשיים, נוסיף שלושה, נוסיף ארבעה. למה להוסיף משכנתאות ל-30 שנה? נעשה ל-50. אין גבול.
אין גבול?
אין גבול. אין גבול. והמשק לא יתמוטט, רק אנחנו נקלל את החיים שלנו, כאילו אנחנו עבדים מודרניים.
אוקיי.
אז כשאת מסתכלת בפעם הבאה בקלפי, תעשי לעצמך ולי טובה. תסתכלי על הפרצוף של האסיה, ותשאלי את עצמך אם את דאגת לה.
אגב, שמעתי אותך מדבר בעבר על הטווח הרחוק, שהוא בסוף, מה שאתה מדבר כרגע זה גם לטווח הקצר, גם לטווח הארוך, אבל אתה מדבר בסוף על חינוך שלא מוצאים היום.
לא, אני לא מדבר על הטווח הארוך.
אז מה?
אני הפסקתי לדבר מזמן על הטווח הארוך. אתה יודע, ג'ון מיינרד קיינס, אחד מגדולי הכלכלנים בכל הזמנים, שאני חסיד גדול שלו, אבל לא חסיד שוטה. בכלכלה אסור להשתמש רק בשיטה אחת. צריך לקחת, כמו רופא, יש ויטמינים, יש תרופות, יש אנטיביוטיקה, יש ניתוחים, יש כל מיני כלים. אתה לא משתמש תמיד, כל מחלה באותו כלי. אז קיינס אמר פעם, שאנשים שמדברים על הטווח הארוך, זה אנשים ששוכחים שלבני אנוש יש נטייה מגונה למות בטווח הארוך. הם חיים בטווח הקצר. אנחנו צריכים למצוא פתרונות, קודם כל לטווח הקצר, לפני שאנחנו דואגים לטווח הארוך. קודם כל לטווח הקצר.
אבל זה לא מתחיל, אבל לטווח הארוך זה לא מתחיל בחינוך.
אתה יודע מי מדבר איתך על הטווח הארוך? אתה יודע מי מדבר על הטווח הארוך? הגזלנים. הגזלנים. הם מדברים על הטווח הארוך. העיקר שלא תזיז להם את הגבינה בטווח הקצר.
תכלס, בסופו של דבר, אשתך צדקה כלכלית.
חד משמעית.
עם הדירה.
גם בבית, אני רק היועץ הכלכלי.
אתה רק היועץ? אוקיי, בסדר.
ראש הממשלה זו אשתי.
טוב, תודה רבה לך. תודה.